אנחנו נפתח במדיטציה. בדרך לכאן שמעתי שיש מתקפה גדולה בעזה ושיש הרבה אנשים שנהרגו, ואנחנו נקדיש להם את המדיטציה הזו. אז שבו לכם בנוח. תוכלו להתארגן כדי שתוכלו לא לזוז, לא להפריע לשכנים. עצמו את העיניים. התמקדו בנשימה. שימו לב למעבר האוויר בקצה האף, בכניסה למחיריים, התחושה של מעבר האוויר שמה. וכעת פיתחו את לבכם ועשו במקום לכל האנשים שצריכים עכשיו מגן ומושיע. עשו להיות מדריכים לאנשים האלה. דמו שאתם אוחזים ביד כל אחד מהם. ואתם מלווים אותם בדרכם בהמשך. שילחו להם הרבה אור. ונחמה. ואהבה. ודמו שכפיל שלכם פקח כל אחד מהם שעכשיו נמצא בברדו ומוליך אותם למקום טוב, למקום של שקט, של אושר. ודמו את עצמכם שולחים מאות מלאכים לכל האנשים שצריכים עכשיו מגן ומושיע בדרך הטלטלה שלהם. פיתחו את ליבכם גם לאנשים שנותרו, אולי לבני משפחתם או לשכניהם, לאנשים בסביבה, שכולם חווים עכשיו כנראה פחד נורא ואימה גדולה, וצער ואובדן. ואסון נורא. ופיתחו את לבכם אליהם בחמלה גדולה. ועשו מקום בלבכם לכל הצער הגדול הזה. ולכל האימה הנוראית הזאת של כל האנשים שנותרו. והרחיבו את לבכם עוד יותר, עוד יותר. עשו מקום לכל זה אצלכם. ושילחו להם נחמה ורוגע ואור ואהבה. חבקו אותם בלבכם ואהבו אותם. ועשו החלטה בלבכם להשתמש בחיים האלה, בברכה הנפלאה הזו שנפלה עליכם בחיים האלו, ולנצל אותם עד תומם כדי להביא את עצמכם למצב שבו תוכלו להושיע את כל היצורים האלה ולהביא אותם לאושר אולטימטיבי. ושכתוצאה מעבודת חייכם לא יהיו יותר מלחמות, לא תהיה יותר אימה וקינה ושכול בעולם. עשו החלטה לעשות כל מאמץ כדי לחסל את הסבל הזה בעולם. את העינוי הזה והיסורים האלה. זו החלטה, מתוך ההחלטה הזו שלכם, כעת אתם מקשיבים ללימוד כדי להדריך אתכם לייצר את התוצאות האלה בעולם אחר. את הזמן והמאמץ שאתם משקיעים כאן ובבית הקדישו למען הקורבנות האלו ואלו שהיו ואלו שיבואו. כדי שהם ימצאו שלווה. אנחנו יכולים לפקוח כאן. נמשיך עם הסקירה שלנו של חמשת הקורסים הראשונים, שהקורס הזה מהווה סקירה שלהם. סיימנו קורס אחד ושניים, היום נמשיך. זה שיעור חמש של קורס 16, אנחנו עוברים על קורס 3. אז אתם זוכרים שדיברנו על נירוונה או הארה, ודיברנו על איך מגיעים לשם, ואמרנו שצריך לעשות רק שלושה דברים. שזוכר? שלושה דברים בלבד? מה הראשון?
מוסר.
קודם כל, אימון במוסר. נדרים, מה זה מוסר? ללמוד איך לא לפגוע באחרים, ללמוד איך להיטיב עם אחרים. אמרנו שאין לנו שום סיכוי להגיע לאושר המרבי כל עוד לא למדנו להפסיק לפגוע באחרים. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי לפי חוקיות של הקרמה שיהיה לי טוב אם אני גורמת עוול לאחרים. בלתי אפשרי. אתם יכולים להשליך מזה למה שקורה עכשיו. בלתי אפשרי של המדינה הזאת יהיה טוב, אם המדינה הזאת פוגעת באנשים. בלתי אפשרי. מי זה המדינה? זה אנחנו. זה לא הממשלה. הממשלה זה אנחנו. אנחנו בחרנו אותה. בלתי אפשרי של אנחנו נגיע לאושר מרבי אם אנחנו מאפשרים דבר כזה. אם אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים לא לאפשר דבר כזה ולפעול להפך. עכשיו, הם פגעו בנו? כן, הם פגעו בנו. אבל אם אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, אנחנו חייבים לדאוג להם, אחרת אין לנו שום סיכוי שיהיה לנו טוב. שום סיכוי. לא משנה כמה אנחנו צודקים וכמה הם פגעו בנו. אם אני עושה אקט של פגיעה בזולת, קרמה תחזור אליי. זה החוקיות של קרמה. מה שאני עושה חוזר אליי. אז אני חייבת להתאמן באימון של המוסר. למעשה, אנחנו מדברים פה על דרכים להגיע להערה. האלימות הזאת שקורית פה באזור, היא באה מאיתנו. היא באה מאיתנו. אנחנו צריכים ללמוד איך לחסל את הזרעים האלה, מכיוון שאחרת אתם תשבו ברטריט והפצצה תיפול עליכם. אנחנו חייבים ללמוד פתרון לזה. אחד הדברים שאנחנו התחלנו בדרכנו עוצנו אז, סדנאות משותפות ליהודים וערבים. ללמוד את החומר הקדוש הזה יחד, ואולי לתרגל אותו ביחד. עשינו סדנה אחת, באו שלוש בחורות לבנוניות. גם בשביל שלוש באנו, נסענו לתפריסים בשביל שלוש. כי חשבנו שזה זרעים חשובים והתחלה חשובה. לפעמים הפער הוא כל כך גדול שצריך לסגור אותו מאוד בתבונה ובהדרגה, ולא לסגור את הפתח לפני שהוא נפתח. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו למאמץ הזה ולמשך אותנו למאמצים שלכם. אנחנו צריכים הרבה מזה, הרבה הרבה מזה. וכל אחד מאיתנו צריך להודיע לשלטונות שאתם בחרתם, שאתם לא מסכימים שישתמשו בכספים שלכם לתמוך בפעולות איבה. אחרת אין לנו שום סיכוי לייצר עושר, אין שום סיכוי, לא לנו ולא לילדינו ולא לאף אחד אחר. כמה שנים אנחנו כבר עושים פעולות תגמול ופעולות אלימות, ואויבינו רק מתרבים. הם משנים צורה, משנים פרצות, מקבלים שמות שונים, באים מארצות שונות, אבל הם כאן והם עוד יותר רבים. מכיוון שזו דרכה של קרמה, אם אנחנו פוגעים, זה חוזר בדרך כזאת או אחרת. נחסל את השיאה הזאת, תבוא שיאה אחרת. חייבת לבוא, אנחנו מייצרים אותה על ידי האלימות שלנו. אנחנו מייצרים את הפגיעה הבאה בעוד שנה, בעוד שנתיים, על ידי האלימות הזאת. זה חייב לבוא. חייבים להבין את זה, זאת החוקיות של קרמה. וזה לא בימי הבודה בהודו לפני 2500 שנה, זה כאן ועכשיו, זה נכון לכל אחד מאיתנו. במיוחד כשאנחנו עדים למעשים כאלה. אז זכות מיוחדת בשבילנו ללמוד את הדברים האלה בתוך המצב הזה. אנחנו לא ממש בתוך זה, מי שעכשיו מקבלים את האש. בואו נקדיש להם את זה. ונקדיש את החיים שלנו, כדי שזה לא יחזור בחיים שלנו. אנשים שואלים אותי איך הגעת לכאן. ולא, לא היה לי איזה טראומה אדירה ונוראית שהביאה אותי לדרך. אבל היו הדברים האלה שחלחלו בתת מודע במשך הרבה זמן. כשהייתי בת 16 או משהו כזה, הייתי תלמידת תיכון פה בארץ. היה איזה פעולה של מחבלים, הייתה מתקפה ונהרגו 8 חיילים של נחל. ולפני זה היה הרבה זמן שקט. ואני זוכרת שזה היה נורא נורא מזעזע בשבילי. אז צעירה בכיתי הרבה זמן על חיילים שלא הכרתי. ואמרתי, אני אקדיש את חיי שזה לא יקרה. ואחר כך שכחתי. אני חושב שזה היה אחד הדברים שחלחל בני אותי. אז אנחנו חייבים לעשות את הדרך הזאת למען היצורים, מכיוון שאם אנחנו ממשיכים יד לתת לכזה דבר, אין לנו סיכוי. אנחנו חייבים לקחת פה עמדה ולפעול בהתאם לעמדה הזאת, מתוך ההבנה איך קרמה עובד. אז אמרנו שזה האימון הראשון, זה האימון במוסר, וקודם כל לא לפגוע באחרים. שלא לדבר על להיטיב עם אחרים, אז אנחנו צריכים להעלות את המוסר לרמות מאוד מאוד גבוהות. ואנחנו רוצים להביא את עצמנו ליכולת להיטיב עם כל הבורים בו זמנית וכל הפלנטות. אבל בוודאי הרמה הבסיסית לא לפגוע, לא לפגוע. בלי זה המדיטציות לא יכולות להצליח. לא יכולים לפתח ריכוז אם יש בקרמות שלנו קרמות כל כך אלימות. אין לנו צ'אנס. אז זה האמון הראשון. האמון השני, חייבים לפתח יכולת מדיטטיבית עמוקה. והיא מתבססת על האימון של המוסר. היא צריכה להיות מאוד עמוקה, ריכוז מדהים, ומקביל צריך ללמוד הרבה על ריכות, ולמדות הרבה על הריכות ועל החמלה, כגון מה שעשינו עכשיו, אבל הרבה יותר. וכשהגורמים האלה נמצאים, יש שמירה טובה על המוסר, יש אימון טוב במדיטציה, יש לימוד טוב על ריקות, וגורם נוסף שמצטרף לזה שיותר מאוחר נדבר זה בהשגחת מורים מיומנים. כשכל זה מתכנס, כשכל זה נמצא, החניך עושה את המאמץ, מגיע דרך הראייה, מגיע תובנה של ריקות ומדיטציה עמוקה, אותה תובנה שהיא כל כך פנטסטית ומדהימה ומתמירה את כל חיינו ומעלה אותנו לשלב הבא באבולוציה. ובעקבות התובנה הזאת, אחר כך אנחנו מתרגלים איתה ומנקים את כל הנגעים מכל הסוגים, המכשולים של נגעים רוחניים, המכשולים לידע כל, ומגיעים להרם לעבר, ליכולת אולטימטיבית לעזור לכל הברואים. אז השיעור הזה מוקדש לאימון השני, לאימון של המדיטציה, וזאת סקירה, קורס 3 מוקדש לזה, ופה אנחנו רק נזכור חלקים ממנו על הגורמים שאנחנו צריכים לדאוג שיהיו כדי שהמדיטציה שלנו תצליח.
מילה אחת על חשיבות של מדיטציה. למה בכלל לטרוח? להרבה אנשים לעשות מדיטציה זה קשה. יושבים מגרד, כאבים ברגליים, משעמם, אז למה בכלל לעשות את המאמץ הזה? אז הדבר הראשון זה ש... קודם כל יש השפעות פיזיות נהדרות, שנית, השפעות מנטליות נהדרות, שלישית, בלי להגיע לשלב הראשון בעולם הצורות, שזה דרגת ריכוז מאוד גבוהה, בלי להגיע לשם אנחנו לא יכולים לראות ריכוז ישירות. ואמרנו ש... לראות ריקות ישירות זה הטיקט שלנו לגן עדן. אמנם זה לא מיד, עוד יש קצת עבודה, אולי עוד כמה גלגולים אפילו, אבל זה כבר בטוח. ובלי מדיטציה אז אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להשיג את זה. ויש כל מיני סיפורים, הלכתי ופתאום פגע בי אבן והיה לי סטורי. יש כל מיני חוויות מסתירות, אבל בשביל לראות ריקות ישירות צריך ריכוז מדיטטיבי, מה שאנחנו קוראים שמטה, או שלווה מדיטטיבית. אז אי אפשר לוותר על זה. המסלול שלנו הוא מבוסס על שני דברים, הוא על לימוד ועל מדיטציה. אז לימוד בלבד זה לא מספיק. מדיטציה בלבד זה לא מספיק. צריך לחבר את שניהם בשביל להגיע לתוצאות.
הרבה אנשים הולכים לשמוע מדיטציה נורא מאוד קשה לחשוב על כלום. ננסו לשבת לחשוב על כלום. קודם כל, זה קשה. ושנית, אנחנו אומרים שזה בלתי אפשרי. אנחנו אומרים שאלה הנחיות לא כל כך טובות. אנחנו אומרים שאנחנו לא מסוגלים לא לחשוב על כלום. כי בכל רגע ורגע לתודעה יש אובייקט שהיא עסוקה בו. יש משהו שהיא עסוקה בו. גם כשיש ראייה ישירה של ריקות, אז התודעה עסוקה בריקות. נכון שזאת מחשבה מאוד מעודנת ולא מחשבה קונספטואלית. אבל עדיין יש שם מחשבה ברמה כזאת או אחרת. הניסיון לסלק מחשבות הוא נועד לכישלון מלכתחילה כי אין כזה דבר. כי אם התודעה היא הסובייקט, היא תמיד צריכה אובייקט. טוב שיהיה לה את האובייקט הנכון, שיהיה לה אובייקט קדוש כדי להפוך אותה לקדושה. אבל היא תמיד צריכה אובייקט. אז זאת לא הנחיה כל כך טובה. גם כשכבר מקבלים הנחיה שהיא קצת יותר טובה, למשל מתמקדים בנשימה, זה יותר טוב, אפשר לעשות את זה. ורצוי לפעמים לעשות את זה, ואנחנו מתחילים תמיד ככה את המדיטציות. עדיין אנחנו צריכים לחפש אובייקט. אם אנחנו עושים רק את זה, יש שיטות כאלה, עושים רק את זה במשך הרבה שעות ביום, כל יום, זה נכון שזה יכול מאוד להרגיע אותנו. וזה נכון שזה יכול להביא אותנו למצב יותר גבוה מהמצב הרגיל התזזיתי שבו אנחנו נמצאים. אבל איך דבר כזה יביא לגוף של מלאך? איך זה יכול לעשות את זה? זה לא יכול לעשות את זה, אין לזה את הכוח של זה. והשנים שלנו ספורות, אז אנחנו לא יכולים ללכת בדרכים שרק ירגיעו אותנו. אנחנו צריכים למצוא דרך שהיא חזקה מספיק כדי להוציא אותנו מסמסר. אז אנחנו מחפשים אובייקטים קדושים, אנחנו גם מחפשים ליצור תנאים שהמדיטציה תתקדם מהר ותתקדם טוב. הלימוד הזה בא ממסה קמלה שילה, שהוא היה הודי, שהביא בין השאר את הלימוד הזה לטיבט במאה השמינית. קורס 3 מונה שורה של תנאים ואספקטים של מדיטציה, שאנחנו צריכים ללמוד אותם כדי לתת לנו צ'אנס טוב. זה הנושא של השיעור הזה. האספקטים שנעבור עליהם בקצרה זה איך להתכונן נכון למדיטציה, וזה מאוד חשוב מכיוון שיש אנשים שאפילו כבר מקבלים הדרכה נכונה, ואפילו כבר עושים עם האובייקט הנכון וכך הלאה, יושבים הרבה שנים, עושים מדיטציה כל יום, ולא קורה יותר מדי. הם כן, הם יותר רגועים. אבל מבחינה רוחנית אין יותר מדי התקדמות, אין תובנות. ואנחנו אומרים שאחת הסיבות זה שאין הכנה נכונה למדיטציה. היא קריטית. ההכנה הנכונה למדיטציה היא חלק חשוב מהמדיטציה, לא פחות ולפעמים יותר מהנושא העיקרי. אז נדבר על זה. א', כיצד לבצע הכנה נכונה למדיטציה, תנאים ליצירת סביבה טובה למדיטציה, תנוחות למדיטציה, התהליכים שקורים בזמן מדיטציה, התהליכים המנטליים, הבעיות שעולות, איך לפתור את הבעיות, את כל זה צריך לדעת מראש, ועל מה למדוד. אז אלו יהיו הנושאים שנעבור עליהם בקצרה. אז עכשיו נעבור בקצרה על השלבים המכינים. ושוב, אני מזמינה אתכם להיכנס לקורס 3, או אצל מורה, כי מה שניתן פה זה לא מספיק, צריך להיכנס לקורס. אז הדבר הראשון זה יוצרים תנאים חיצוניים ופנימיים כדי לאפשר מרחב טוב למדיטציה. אז הראשון זה יוצרים מרחב נקי וקדוש ושמים שולחן מנחה שייתן לנו השראה, ושם יהיה ייצוג לאספקטים הקדושים שאנחנו רוצים לפתח אצלנו, כגון מה שיש לנו כאן, יש לנו ייצוג לדמות של הבודה, שזה הדמות המוארת שאנחנו רוצים להפוך. אתם לא חייבים להיראות ככה שאתם תהיו מוארים, אתם לא חייבים להיות עשויים מנחושת ולשבת ככה. אבל זה ייצוג למישהו שזכה להערה, וזה מייצג את ההערה שאנחנו מייחלים לה. שמים תמונות של מורים קדושים שיש לנו, שנותנים לנו השראה. יש ייצוג למיינד המואר של הבודה, שזה הסבב. זה ייצוג לשלבים השונים שהמיינד עובר. כל הטבעות האלה כאן מייצגות שלבים הולכים וגדלים בהתפתחות הרוחנית של המודד הרציני. שמים ספרי דם, אז זה שלב ראשון. שמים מנחה לפניהם. האם הם אוכלים את המנחה? אף פעם לא ראיתי שהם יאכלו את המנחה. הם לא אוכלים את המנחה. אבל המנחה הזאת זה אקט של מתן כבוד, של לרומם את האובייקטים האלה בעיני רוחי, הם לא צריכים אותם. בעיני רוחי אני רוצה את האספקטים האלה, כפי שהעצמים האלה מייצגים אותם, להרים אותם אצלי כדי לעזור לעצמי לשאוף אליהם. ועל ידי כך אני יוצרת חסד. כשאני נותנת מגישה לאובייקטים שהם קדושים, שמייצגים משהו שיכול להביא אושר אולטימטיבי לעולם, אז אני צוברת חסד, כי אני עכשיו עושה משהו שהוא לא לשום תועלת עצמית. אני מגישה להם את הקריות מים, אין לזה שום תועלת חומרית בשבילי. הזמן שאני מתעסקת בזה וממוקדת בזה, אני מקדישה את המחשבה שלי ואת רגעי חיים האלה כשאני עושה את זה, למען מטרה שהיא קדושה. היא קדושה למה? כי היא מוציאה אותי ואחרים מסבל, רק בגלל זה היא קדושה, לא בגלל שהאובייקטים האלה יש להם מצד עצמם קדושה. אז יש יצירה של מרחב מתאים ולתת שולחן מנחה, להגיש את המנחה. אנחנו עושים את זה עם קריות של מים, ויש להם ייצוג, בקורס אנחנו מדברים על זה. אבל הרעיון של מים זה שזה בזול, שלא יהיה לנו כאב לב שאנחנו נותנים משהו שחבל לנו, כי אז זה מקלקל את כל הנתינה וכל הקדושה הולכת. אז המסורת הטיבטית היא לעשות את זה בצורה כזאת, שלא לקלקל את הקרמה בשום אופן שהוא, כי אנחנו כמעט שלא יודעים איך לעשות קרמה טובה, כי המיינד שלנו כל כך טובל באנוכיות ובדאגה לעצמי, הבורות כל כך משתלטת עלינו, שאנחנו כמעט לא מסוגלים לעשות נתינה טהורה. אז הוא אומר, אוקיי, תתני מים, אז הסיכוי הוא שלא יהיה לך חבל עליהם. אז אנחנו מגישים את שבעת המרכיבים, מנחה יפה, מתיישבים, הולכים למקלט, דיברנו על מקלט בודיסטי, מה זה נקרא ללכת למקלט? הולכים למקלט לשלושת היהלומים, ושלושת היהלומים מייצגים את החוכמה והחמלה שאני אפתח בלידי, והיא זו שתגן עליי. כשקשה, שאני אלמד לא ליצור את הקרמות השליליות שגורמות הסבל, שאני אלמד ליצור את הסיבות לאושר, לשתור את הזרעים של אושר. אז זה ההליכה למקלט. יוצרים את השאיפה להערה, את המוטיבציה לעשות מה שאני עושה למען הברואים, כדי שלא יהיה סבל בעולמם, כי עולמם הוא עולמי. הם נמצאים בעולם שלי, הם בלתי נפרדים ממני. אז כל זה יוצר הלך רוח, נותן כוח למדיטציה. השאיפה להערה נותנת כוח עצום למדיטציה, כי עכשיו אני כבר לא עושה את זה רק בשבילי. עכשיו אני לא רק יושבת על הכרית כדי שלי יהיה נעים, אלא אני מייצרת עכשיו סיבות כדי לחסל את הסבל של כל הברואים. זה נותן רוח גבית עצומה, אינסופית בשבילי, ואז אני יכולה באמת להגיע לעוצמה במדיטציה. אחר כך יש יצירה בתודעה של שדה החסד. כאן יש לנו דוגמה של שדה החסד. אתם רואים כאן דמות של למה, הכובע הצהוב הזה, זה מורה שמלמד במסורת הטיבטית, היו להם את המגבעות הצהובות. ואתם רואים את השושלת, זה המורים שדרכם המורה קיבל את הלימוד. וכאן יש עוד קבוצות של מלאכים ובודות וכך הלאה, לא ניכנס לפירוט. יש שם הרבה דמויות, הפירוט נתנו קצת יותר בלימודים האחרים שלנו בקורס 3, בסדנאות המדיטציה למיניהם, מקור כל חסדי, אני חושב דיברתי על זה. אז אתם יכולים להקשיב לדברים האלה, או לבקש מהמורים שילמדו אתכם. ויש פה המון דמויות, לי קשה לדמיין המון דמויות, אתם יכולים לשים שם דמות אחת של הלמה, אם יש לכם למה. אם לא דמות אחת קדושה שנותנת לכם השראה, שהייתם רוצים להיות כמוהם. נסו לדמיין אותם כמיטב יכולתכם, עם פרטים, דמות חיה, דמות שיש בחיים, לא תמונה דו-ממדית. עם חום, עם ריח, עם תנועות של אדם. עם זוהר, עם סבר פנים, דמות שיש לה סגולות נעלות. כי מה שאתם מודדים עליו זה מה שאתם תהיו. אז אתם רוצים לעשות אותם הכי יפים שאתם יכולים והכי מדהימים גם מבחוץ וגם מבפנים. אז אחרי שדימיתם אותם, אנחנו עושים מה שנקרא איסוף אנרגיה טובה ותיאור מכשולים על ידי שיבת המרכיבים, עוד רגע נדבר עליהם. אז התיישבנו, עשינו את המקלט, את הבודיצ'יטה, שמנו את שדה החסד לפנינו, שזה יכול להיות הלמה. ועכשיו אנחנו משתמשים בדמויות שלפנינו לצבור חסד ולסלק מכשולים, תקף נדבר, ומבקשים מהם ברכה. מתחננים לברכה, לא סתם מבקשים, אלא באים בהרבה ענווה ובתחינה. למה תחינה? למה לא סתם להגיד, אוקיי, תני לי ברכה? כי אני צריכה לפתוח את ליבי לברכה כדי שיהיה מקום לברכה להיכנס. אני צריכה להשפיל את עצמי ולבוא בענווה וממש להתחנן לברכה מתוך מקום שאני צריכה את העזרה, אחרת היא לא מגיעה. אם אני לא פותחת את ליבי, העזרה לא מגיעה. אז זה בפירוש תחינה ותפילה מתוך הבנה שאני נמצאת בעמק הבכה, שאני נמצאת במקום שהוא סובל, שאני נמצאת במקום שפצצה יכולה ליפול עליי ואין לי שליטה על המצב הזה, כי צברתי את הקרמות האלה ואני עוד לא יודעת איך לפתור אותן. אני צריכה עזרה. החיים האלה לא יגמרו טוב בלי העזרה הזאת. אז לבוא מהמקום הזה של הכרה עמוקה שאני נמצאת בעמק הבכה, בדיוק כמו בספר תהילים, הוא עושה את זה כל כך יפה, דוד המלך. הוא קורא שם על האל ממעמקים, מתהום של ייאוש ושל עצב ושל הבנה של הסבל, ומשם הוא קורא. אז משם אנחנו באים. אז אלה הם ששת הצעדים המקדימים, וכאמור החמישי ביניהם שהזכרתי עכשיו, יש לו שבעה מרכיבים, שזה בא מיד אחרי ששמנו את הדמויות לפנינו, את הדמויות הקדושות. עכשיו אנחנו עובדים איתם לצבור איתם חסד. אז זה קורה לפני התחינה. שמנו את הדמויות, עכשיו אנחנו נכנסים לשבעת המרכיבים, ואז באה התחינה. מה הם שבעת המרכיבים? התפילה של אלפי מלאכים ורקיעים של עדנה מכילה את כל שבעת המרכיבים. אתם יכולים אחר כך לקרוא את זה. אני אגיד פה בקיצור מה הם. שבעת המרכיבים. אז ראשית, כששמנו שם את הלמות לפנינו, הדבר הראשון זה אנחנו קדים להם, אנחנו נותנים להם כבוד. אנחנו באים ביראת כבוד, ביראת כבוד זה מילה מאוד יפה בעברית, אנחנו קצת רועדים. איך עושים את הקידה הזאת? אז קודם, לפני שהתיישבנו, עשינו קידה פיזית. אבל עכשיו אנחנו כבר יושבים על הכרית. עכשיו זאת קידה מנטלית. איך עושים קידה מנטלית למישהו? איך אתם נותנים כבוד למישהו שהוא מנטלי? אתם מעריכים אותם, אתם חושבים על התכונות הטובות שלהם, על הדברים הנפלאים שהם עושים בשבילכם, או שהם עשו בעולם, או על הסגולות הנעלות שלהם, וחייב שיהיה להם, אחרת הם לא מורים בשבילכם. אל תזמינו מי שאין לו סגולות נעלות, תזמינו מי שיש לו סגולות נעלות. סגולות נעלות בעיניכם, חוכמה אולי שעולה על זו שלכם, או חמלה שעולה על זו שלכם, או ידע שעולה על זה שלכם. ואת אלו אתם מעריצים בלבכם, וככל שאתם יכולים יותר להריץ את אלה בלבכם, כך אתם מקרבים את התכונות האלה אליכם. אז זה השלב של קידה מנטלית, עכשיו במנחה מנטלית. מה זה מנחה מנטלית? קודם שמתם על האלתר פיזית, עכשיו מנטלית, בעיני רוחכם אתם מגישים להם מנחה. וזה יכול להיות משהו יפה, זה יכול להיות קערת פירות יפה, זה יכול להיות סמים, פרחים, מאכלים, אורות, כתורות, כל הדברים האלה שמיוצגים בקעריות. זה יכול להיות התרגול שלכם. אם עשיתם משהו נפלא, אתם מדמים את זה כאיזה מרגליות או פנינים אבני חן, ואולי שמים בקופסה יפה, בעיני רוחכם ומגישים להם. אם עשיתם הרבה חסדים, אתם יכולים למלא את כל השמיים בפנינים ולתת להם. ואם אין לכם, אתם עוד לא מרגישים כאלה רבי חסד, אתם יכולים לתת חסדים שראיתם אחרים עושים. אין שום בעיה. אתם יכולים לקחת מאחרים ולתת להם. בעיני דמיונכם. כי כשאתם רואים ומעריכים משהו טוב שמישהו עושה, זה מאוד קרוב לזה שאתם עושים. זה מאוד קרוב. אתם יכולים לתת להם שקיעה יפה, אתם יכולים לתת דברים שהם שלכם ודברים שהם לא שלכם ודברים שהם של אף אחד. כל מה שנפלא ויפה אתם נותנים, זה מנחה מנטלית. אז הדברים האלה צוברים חסד, הדברים האלה של להעריך אותם, להריץ אותם, את התכונות שלהם, צובר בשבילכם חסד. כי כשאתם שמים את דעתכם על משהו, והדבר הזה הוא קדוש ונפלא, אז זה מקרב אתכם אל הדבר הזה. באותו רגע, אתם יוצרים זרעים קרמיים כדי להיות שם יותר, ולקרב את זה אליכם יותר. אותו דבר עם המנחה, זה יוצר זרעים קרמיים לשפע אצלכם, ולא רק שפע חומרי, אלא שפע בסגולות נעלות. אז זה יוצר חסד. אבל יש לנו גם מכשולים למדיטציה, מכיוון שכולנו עשינו עבירות, אחרת לא היינו כאן. כולנו לא שמרנו היטב על המוסר, אחרת כבר היינו מלאכים מוארים. והקרמות האלה יושבות אצלנו, אתם יושבים במדיטציה, ובאות מחשבות שמסיחות את דעתכם, ואתם לא כל כך מצליחים במדיטציה. אנחנו מחפשים איך לסלק את המכשולים האלה. השלב הבא, השלב השלישי, הוא שלב של טיהור מכשולים, וזה נעשה על ידי וידוי. בפני הלמה הזה שהבאתם למדיטציה שלכם ועיני דמיונכם, בפניהם אתם נזכרים במשהו שאמרתם או עשיתם או חשבתם ושאתם לא גאים בו, ואתם מתוודים בפני הלמה, ואתם מבקשים שיעזרו לכם לסלק את המכשול הזה כדי שתוכלו להמשיך בדרך. זה אקט מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, הטיהור של קרמות שליליות, מה שכרגע רלוונטי באותו יום. מאוד חשוב כדי לעזור לכם לכנס את המים מספיק ולהצליח במדיטציה. אז זה האקט של טיהור אנרגיה שלילית. לפני כן היו אקטים שאוספים חסד, אוספים אנרגיה חיובית. עכשיו אנחנו ממשיכים לאסוף אנרגיה חיובית. הצד הבא הוא ההפך מהבידוי. אז אם בבידוי התוודנו על משהו שלילי שאמרנו, עשינו או חשבנו, עכשיו אנחנו עושים אקט הפוך, אקט של שמחה במשהו נפלא שעשינו, אמרנו או חשבנו. והוא צריך להיות לא פחות ארוך. אנשים נוטים להעריך בהלקאה עצמית, וזה לא הלקאה עצמית, זה פשוט סילוק מכשולי. השמחה גם צריכה להיות טובה. אתם צריכים בפירוש להרשות לעצמכם, לשמוח בדברים טובים שעשיתם. וזה לא תפיחה על שכם, אני כל כך טובה, אלא כמה טוב שעשיתי את המעשים האלה שהם יאפשרו לי עכשיו להתקדם בדרך, כי זאת קרמה טובה. אז זה להעצים, זה לעבוד עם קרמה, לא לעבוד עם אגו. והדבר הבא זה הפצרה בלמה, הלמה שישבים לפניכם, לקבל מהם את הלימוד. הפצרה לקבל את הלימוד. אחרי זה בשלב שישי זה תחינה. הקודם היה תחינה לקבל מהם ברכה, עכשיו יש תחינה שישארו איתי ויסובבו את גלגל הדרמה. אז שישארו איתי, שלא יעזבו אותי. אם לא נעשה את האקט הזה של בקשה שהמורים יישארו איתנו, הם לא יישארו איתנו. אנשים מאבדים מורים כל הזמן. מורים מתים, מורים עוברים למקום אחר, או שאנחנו עוזבים אותם, שזה אותו דבר. מאיזושהי סיבה מאבדים עניין או קוראים דברים, אבל בפועל איבדנו מורה. ואין לנו עכשיו מי שידריך אותנו. אז צריך לזרוע זרעים קרמיים כדי לשמר את המורים על ידינו. אז זה היה שש. שבע זה הקדשה. עד עכשיו כבר עשיתם די הרבה מדיטציה בעצם, נכון? על כל השלבים המוקדמים. וזה יופי של מדיטציה, זה מדיטציה נפלאה בפני עצמו. ואת החסד של המדיטציה הזאת אתם מקדישים. למי? לכל היצורים. בסוף המדיטציה אתם עושים שוב הקדשה של החסד של המדיטציה עצמה. שוב מקדישים לכל היצורים. אז מבין כל שבעת המרכיבים, אחד מהם זה של הבידוי, זה לסלק מכשולים. כל האחרים אוספים אנרגיה חיובית שתומכת במדיטציה. ועוד אספקט, הרבה פעמים המדיטציות שלנו הן אנליטיות. הן מדיטציות של מחשבה, של הרהור, של בדיקה. אז אנחנו עובדים עם האינטלקט. בשלבים המקדימים, אתם רואים, יש הרבה רגש. יש הרצה ללמה, יש הרצון לתת, יש את הוידוי, יש את השמחה, יש את האהבה. יש הרבה רגש. אז זה חשוב להתחיל עם זה, לגייס את האנרגיה הנפשית הזאת, הרגשית הזאת, שתדחוף אחר כך את המדיטציה האינטלקטואלית, כשאנחנו נכנסים כבר לראש. וחשוב אחר כך גם לסיים בלב, להתחיל עם הלב ולסיים עם הלב. אז השלבים האלה מאוד חשובים, ואנשים שלא עושים אותם, ורק ישר נכנסים לראש, אין שם הרבה כוח בראש. אצל הסינים יש להם כל האיברים ולמה הם אחראים. המוח אין לו שום תפקיד, לא נחשב בכלל אצלם, ואולי בצדק. אוקיי.
לעולם שכולו תוהה.
תודה רבה.